כל חי אונליין 93fm.co.il.
לילה טוב לכם, באולפן נדב ארבל. היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט תוקף את אישור חוק ההסדרה בוועדת השרים לחקיקה. אין לקבל פתרונות, גם לא בדרך של חקיקה שפוגעת במעמדו של בית המשפט העליון, דברי מנדלבליט מביא כתבנו הפוליטי איתי גדסי. בוושינגטון הביעו מורת רוח מאישור חוק ההסדרה ואמרו, אנחנו מודאגים מאוד מהחוק שנועד להסדיר התנחלויות על קרקע פלסטינית, כך בהודעת משרד החוץ האמריקני. תושבי היישוב המונה קיימו ערב אסיפת תושבים, בה הבהירו כי לא יאפשרו את הפינוי, והם יעמדו כחומה בצורה נגד המהלך. ראש מטה המאבק של המונה, אביחי בוארון, פנה לראש הממשלה נתניהו ואמר לו, חיי 40 משפחות ו-200 ילדים בידיים שלך, בידיך להציל את המונה מחורבן. נשיא רוסיה ולדימיר פוטין שוחח הערב לראשונה בטלפון עם נשיא ארצות הברית הנבחר דונלד טראמפ. והקרמלין נמסר כי פוטין אמר לטראמפ כי הוא נכון לקיים שותפות ודיאלוג שיהיה מבוסס על כבוד הדדי ועל מדיניות שבמסגרתה אף אחת מהמדינות לא תתערב בענייניה של האחרת. הגיעה לקיצה פרשיית אפליית הבנות הספרדיות בסמינרים בירושלים. היום שובצו הבנות בסמינרים בעיר, לאחר שיתוף פעולה בין סגן ראש עיריית ירושלים, הרב צביקה כהן, ויושב ראש ועדת החינוך של הכנסת, חבר הכנסת יעקב מרגי, שאמר כי ללא האיום של הטלת הסנקציות, לא היינו מברכים על המוגמר, ידיעה של כתבנו איתי גדסי. מחבלים ערבים השליחו ערב אבנים לעבר אוטובוס שנסע סמוך למחלף פסגת זאב בירושלים. לא היו נפגעים אך נגרם נזק לשמשת האוטובוס. שוב מקרה של הידבקות פגים בחיידק אלים בפגיה של בית החולים איכילוב בתל אביב. מבית החולים נמסר כי הפגים מובחנו כנשאים בלבד, והנהלת בית החולים פועלת בתיאום עם משרד הבריאות כדי למנוע הדבקות נוספות. בחודש שעבר נדבקו בבית החולים 4 פגים בחיידק האלים שעלול לגרום לזיהום בדם של החולים. תחזית מזג האוויר מיד.
בחסות לאומית שירותי בריאות, מתחסנים נגד מחלת השפעת ללא עלות וללא קביעת תור ועוברים את החורף בשלום. הגזונטר וינטר.
מחר תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות והן תהיינה רגילות בעונה. ביום רביעי תימשך מגמת ההתקררות.
בחסות לאומית שירותי בריאות, מתחסנים נגד מחלת השפעת ללא עלות וללא קביעת תור ועוברים את החורף בשלום. הגזונטר וינטר.
עד כאן חדשות כל חיים.
כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי,
כל חי תמיד איתי. עכשיו איתכם עצות מהחיים, לקט מסיפורי חיים ולדר.
כל חי תמיד איתי, כל
חי. הבן שלי מנהל צי רכב, ממונה על 7 מסעיות, ואני בלחץ, שלא ייתן לנהגים שלו ניסוע עייפים, שידאג להם, זו אחריות.
מעסיק נהגי מסעית, אל תוציא לדרך נהג עייף. העייפות פוגעת בכושר הריכוז ובשליטה. דאג לתכנון הנסיעה מראש עם אפשרות לעצור להתרעננות במקום בטוח. כי מוביל בטוח נוהג באחריות.
חושבים חיים.
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ומשרד התחבורה. rsa.gov.il. המרכז להכשרה מקצועית מבית רטורנו מזמין אתכם להצטרף לקורס משולב של מדריכי רכיבה טיפולית ומערבית. הקורס המשולב מקנה תעודת מדריכי רכיבה מערבית על פי חוק הספורט ותעודת מדריכי רכיבה טיפולית המוכרת בכל קופות החולים. אין צורך בידע מוקדם. קורסים נפרדים לגברים ולנשים. לפרטים 02-999-8244 שלוחה 8. 02-999-8244 שלוחה 8. ההרשמה בעיצומה.
חוגגים חתונה, בר מצווה וברית, אימג' הפקות. צילום וידאו וסטילס לכל האירועים. אימג' הפקות. הפקות צילום, מצלמות רחף ומסקים במעגל סגור. אימג' הפקות. 052-7-669-669. 052-7-669-669. למזכרת מושלמת, רק אימג' הפקות.
השבוע, מחירה מטורפת בשקם אלקטריק. כל המחלקות, כל המוצרים, הכל. ב-24% הנחה וב-24 תשלומים שווי.
חשמל, ארנונה, מים, ריהוט, טלפון, אינטרנט, שירותי ניקיון, חוזה לטווח ארוך. אוף!
מהפכת המשרדים מגיעה לציבור החרדי. השכרת משרדים בראש שקט וללא התחייבות. במקספייס, קריאת עתידים, 10 דקות מבני ברק. כנס עוד היום למשרד מרועת ומאובזר, החל מ-600 שקלים בלבד. לפרטים והרשמה, חייגו לנדלניסט. 039-1080-50. 039-1080-50.
עדיין סובלים מכאבים? ביקרו לייזר, המכשיר עם הפעולה הכפולה, שמטפל גם בכאב וגם במקור הבעיה. עכשיו, במחיר מיוחד, חייגו, כוכבית 3414.
כשמדובר בעזרה לאבא שלי, אני לא מתפשר. לכן הפניתי אותו ללבנת פורן.
כשמדובר בזכויות רפואיות, אל תיתן להורים שלך להתמודד לבד. חייג כוכבית 2468.
הידעתם? אפשר להגיש לביטוח הלאומי בקשה מכל מקום ובכל שעה. למענכם, הביטוח הלאומי מרחיב את השירותים באתר, ואתם יכולים להגיש מגוון תביעות בלחיצת כפתור. תביעות לקצבות נחות, תאונות עבודה, דמי אבטלה, דמי לידה, תגמולי מילואים ועוד. פשוט תיכנסו לאתר הביטוח הלאומי ו... תקתקו את זה. הביטוח הלאומי מקוון אונליין. מתקתקים את זה.
מהפכה ברפואת השם בהנהלת דוקטור יגאל ניאזוב. בואו להכיר את החדשנות והטכנולוגיה בתחום רפואת השיניים. שתלים איכותיים בסריקה ממוחשבת ללא מדידות כואבות, ברמת הדיוק הגבוהה ביותר ובמחירים ללא תחרות. והאיכות זירקוניה, הכתר המתקדם והאיכותי ביותר. חייגו עוד היום לרפואת השם 03-619-2885.
קולך היא תמיד מדבר אליי, קולך היא תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, קולך היא תמיד איתי, קולך.
קולך תמיד איתי. עכשיו איתכם, עצות מהחיים, לקט מסיפורי חיים ולדר.
כל חיי תמיד איתי, כוחה.
עצות מהחיים, לקט מסיפורי חיים ולדר.
שלום, מר חיים ולדר. שמעתי את סיפורך על הקברים שמשפחת ברנשטיין עליהם נרשם מעת השם הייתה זו, היא נפלט בעינינו. זה הזכיר לי סיפור שהראה לפני קרוב ל-50 שנה, ליתר דיוק 49, שהייתי בן 20. מוכרח להקדים הערה קטנה לפני שאני פותח בסיפור, שיש הבדל קטן בין הסיפור של משפחת ברנשטיין לסיפור שלי, כי הסיפור שלי הוא שמח ושלהם עצוב. אני מצטער אם יש איזה חוסר רגישות בהצמדה של שני הסיפורים, אבל הפסוק הזה, מר ולדר, לא מתייחס רק לדברים רעים שקורים לאנשים, אלא גם לדברים טובים. אולי אני שוכח להציג את עצמי. אני הבן של יהודה צ'למר, שכתב לך כמה שנים טובות. כעת הוא זקן וקשה לו לכתוב, אז אני ממלא את מקומו, עד שיהיה צעיר בחזרה ויוכל להמשיך לכתוב לך. הכלל, הסיפור שלי מתייחס לתקופה בה למדתי בישיבה גדולה, וכפי שטרח אבי לדווח לך, מבלי להתייעץ איתי. לפני כן, בתקופת הברכות שלי לא הייתה איי-איי-איי, למעשה הרבה ישיבות נהנו ממני, או ליתר דיוק, הרבה ישיבות רצו שישיבות אחרות ייהנו ממני. באותה תקופה למדתי בישיבה עם המון בחורים, שהיתרון של הישיבה הזאת הייתה שכל מי שרוצה ללמוד בה, מתקבל. אני חושב שיהיו שיבינו איזו ישיבה זו, והמידע הזה לא כל כך יעזור להם, כי כיום לא כל מי שרוצה ללמוד בה מתקבל, אלא כמעט כל מי שרוצה. וזה הבדל משמעותי. מטבע הדברים, הישיבה הזו לא הייתה של צ'למרס, מקוריים, למרות שהיא ממוקמת בירושלים, ותעצור אותי בבקשה בנקודה בה אני מגלה את שם השכונה והרחוב המדויק של הישיבה, מאחר וזה עלול לגרום לי לפלוט מלי משים את השם של הישיבה. ושוב, לא מדובר בשם רע, אבל אם אני מחבר אותה, את אותה תקופה לישיבה, התוצאה יוצאת לרעת הישיבה, אין לי כל עניין בזה. נחזור לעניין, הייתי אלתר בוכר בן 20, מאחר וכל חבריי ניסו בגיל 18, אבל אותה ישיבה היו אלתרס בני 28, כך שהרגשתי כמו דג במים, ולא הייתי צריך להסתיר את הגיל שלי. יום אחד באה אליי אמא שלי ואומרת לי שמצא במקרה פתק בתוך הכותל המערבי לגבי בחורה אמריקאית שמחפשת שידוך. אמי לא ידע הרבה על אותה בחורה פרט לזה שהיא גרה במדינה ששמה טקסס, באותה אמריקה. אמי מתמרמרת על הקמצנות בה נוקטת הבחורה בפרטים שהיא רושמת באותו פתק שהיא דוחפת לאבני הכותל. אני מסביר לה שייתכן שאותה בחורה ידעה את הפתק למישהו אחר לגמרי, מישהו שיודע ממילא את הכתובת וכל הפרטים הרלוונטיים. אבל אמי לא מוכנה לקבל שאנשים רוצים שידוך ולא מציינים למשל מה הם רוצים, גובה, משקל, גיל וכל זה. מה שכן, הבחורה ציינה איך אני לומדת, כנראה את הנקודה הזאת חשבה שעלולה להיות נסתרת מאיתו התברך, ואמי תכף הלכה לשם ושאלה אם יש בחורה מטקסס. מסתבר שהייתה בחורה אחת כזו, ואמי לא הסיסה ודיברה איתה ויצא ממנה מולהבת ומוקסמת, וכעת כל מה שהיא רוצה זה שנביא לה שידוך. כמובן שאמי מזהירה אותי שלא אספר לאיש מאיפה היא לוקחת את שמה של הבחורה, וזה מהפחד שיש לאמי ואבי מהנהלת הכותל המערבי על השימוש הבלתי חוקי שהיא עושה עם פתקי הכותל. אבא שלי מביע התנגדות מכיוון אחר, הוא סבור שלא ראוי להוציא פתקים שדחף מישהו אחר לבני הכותל או לתיבה אדומה של הדואר או לכל מקום אחר. אמי חולקת עליו בנקודה הזו ואוחזת בהשקפה שכל פתק שהוא פתוח ושנדחף למקום ציבורי, הרי בעליו אינו מתנגד שיקראו אותו. מה עוד שאמי רואה את עצמה כאדם דיסקרטי מאוד, שמלבד חברותיה במאה שערים או שכונת גאולה, היא לא מוסרת פריטים מזהים, אלא מספרת את הסיפור באופן כללי. ולכן אני אומר בסוד שאבא שלי הושפע מאמא שלי בלי להודות בכך, והוא מרשה לעצמו לעין בפתקים שנפלו מהקיר של הכותל על הרצפה. אני לא מנסה להתווכח עם אבי על הצידוק שיש בקריאת פתקים מהרצפה, משום שירושלמר לא מתווכח עם אבי, ואם למשל היה עכבר במיטה שלי, ואבא שלי אמר לי שזה שטויות, שאין עכבר במיטה, הרי מרגע זה ואילך זה המציאות, כי ככה אבא אמר. בעת לי עצמי הוויכוח הזה אינו מעניין כקליפת השום, כל עוד גורם מהנאה להוריי, שחוץ משמק טבק לאבא וצנע אורנה לאמא, לא ראיתי אותם נהנים ממשהו, אז מה יש לומר מה? אני שואלת אמי בזהירות, איזה סוד, איזה סוג בחור היא חושבת שמתאים לבחורה היא? הנה מבינה את השאלה. תביא לה בחור, זהו. אתה לא חושב שאמרתי מספיק פרטים? האמת? טקסס, זה מה שאני יודע, אבל אמא שלי החליטה שזה מספיק פרטים, כנראה אני זה שטועה. באמת אני לא יודע אף מילה אנגלית, אז איך אני יכול לדעת שאני לא מבין שום דבר בטקסס והסביבה? כלל, נזכרתי ששנה לפני כן ראיתי ליד הישיבה איזה בחור מאנגליה או מאמריקה, לא זכרתי מאיפה, רק זה שדיבר אנגלית. זכרתי שפגשתי אותו ביחד עם בחור משיבת חברון, שהייתה אז בכלל בשכונת גאולה. אמרתי לאמי את שמו והתקשרה לטקסס, כלומר לבחורה מטקסס, והלהיבה אותה לבחור שהוא בן בית כאן אצלנו, למרות שמעולם לא עבר אפילו בסביבה של הבית. היא התלהבה הבחורה ונתה תשובה חיובית על המקום. כעת הכדור עבר אליי. הלכתי לישיבה לברר איך משיגים את החברונר הזה, ולאחר מכן התקשרתי אליו מהטלפון הציבורי כדי לשאול אם הבחור הוא עדיין חי, ואם חי האם הוא עושה את זה בארץ, והאם הוא פנוי ליצד שידור שמתאימה לו כמו מגף למטריה. הוא עונה לי, תראה, אני לא כל כך בקשר איתו, אבל תן לי להשיג, אני אברר לך. אני יורד מהטלפון הציבורי ומתכוון ללכת הביתה לארוחת צהריים, מספר לי מי שהצעתי את השידור. בידיים שלי נוחז את הפתק. ביציאה מהישיבה רץ אחרי בחור אל תרש, אני לא יודע איך להרגיל אותו, להגדיר אותו מלבד המילה משונדיק. דווקא בחור מאוד טוב, אבל קצת משונה, הייתי מכנה אותו דוגרי בלי טקט. כי אני שוקל את הדברים, אני מבין שאתה מיד קופץ ועונה לי שהמשפט הזה יכול לתאר גם את עצמי וצ'למרים אחרים. ואני מיד עונה לך שאם ככה אמרת, אתה לא מבין בצ'למרים, שאולי טקט זה לא הצד החזק שלהם, אבל הם מורידים הכל ברוח טובה ומתקבלת על לב השומע. לא כן הבחור הזה שהיה לו טקט מהסוג שלו. ומה הוא אומר לי אם לא כך? תראה, שמעתי אותו מדבר על שידוחים, אתה לא מתבייש, מתקשר לחברון, חפש בחור שפגעת לפני שנה בפלאפל, אני אהיה עירך לא קודמים, למה לא חשבת עליי? כלומר, הוא הקשיב למה שדיברתי. אפילו לא חשבתי פעם, אמרתי לו, למה אתה אומר דבר כזה? אני מחפש אותך כבר כמה ימים, ואתה לא, אתה בטח נמצא כל הזמן בבית המדרש, לא כמוני. יש לי בחורה להציע לך. הוא, סליחה, מתנצל לבחור, מה שמה? חכה, אני אומר לו, הוא מדייק מהכיס שלי את הפתק של הבחורה מטקסס. תבין מר ולדר, לא היה לי פתק אחר חוץ מהפתק הספציפי הזה, מאבני הכותל, מה רצית שאציע לו, אה? את אחותי? היא בכלל לא מתאימה. מה פתאום שאציע משונדי כזה לאחותי? הנה הבחורה שרציתי להציע לך, מתאימה לך כמו מגף למטריה, היא עשירה מרודה מטקסס, משפחה מצוינת, מידות נפלאות, התפילה שלה היא משהו שלא רואים, וסליחו לי אבני הכותל אם לא דייקתי בעניין, שלא תגיד שאני לא דואג לך אמרתי, והוספתי התקפה, אתה גם טיפוס שלא מחזיר תשובה, אתה מזלזל. האמת שמסרתי לו את השם רק בגלל שרציתי שירגיש טוב, שלא ירגיש מקופח, הרגשתי כמו לוליאן שזרק כדור בשביל שיפול עוד רבע שעה או יומיים. הוא היה מבסוט, אמר לי, תן לברר. אני עונה לך תשובה. אני חוזר הביתה, אמי אומר, נו, מה עם השידך? אני אומר לה, לא תפסתי את הבחור, הוא צריך לחזור אליי. היא אומרת לי, טוב, בוא תתקשר מכאן. אמרתי, רגע, אבל אין לי את הפתק. איפה הפתק? שואלת אמא. הפתק, אני אומר, כדי להרוויח זמן. אז הפתק, נתתי אותו לבחור. לבחור? כן, נתתי לבחור אחר שלא היה נעים לי ממנו. לקח לי איזה שעה להסביר לאמא שלי שאני לא אחד שנותן פתקים שלה לכל אחד שלא נעים לי ממנו. למחר תופס אותי הבחור בישיבה, תשמע, הוא אומר, בררתי עליה, אתה ממש שטחן מעולה, אתה לא מבין איזה התאמה. אני אומר לו, רגע, אבל היא לא יודעת מילה עברית, אתה לא מילה אנגלית, איך אתה חושב שזה יסתדר? הוא אומר לי, לא יודע, אתה זה שצעת את השידוך הזה, לך תסביר לו שרק דחפתי לו פתק כי לא היה נעים לי. אני אומר לו, אתה צודק, מה שקשור, מה קשור שפה, את מי זה מעניין, מאיזה שפה היא מדברת, אמא שלי אומרת שככל שמדברים רק רבים יותר, עדיף לא להבין כלום, תן לי לראות מה היא עונה. כעת, אני לא יודע מה אני עושה, הם בכלל לא מתאימים, בכלל לא, התכוונתי להציע אותה למישהו אחר, היא בכלל נתה תשובה חיובית לבחור אחר. אמא שלי סידרה את העניין, התקשרה לבחורה ואמרה לה, יש הסכמה לפגישה, ובתוך השיחה נחפה לה כבדרך מקרה את השם של הבחור האקראי שהצעתי לו. אבל לא, זה לא השם שמסרו לי, אמרה הטקסנית שהתבררה כבעלת זיכרון לא רע. אמרה אמי, א', הוא לא מתאים בכלל, ב', הוא עסוק. למעשה לאמי היה גם ג' וד' עד ת'. אבל הבחורה הטקסנית הסתפקה באלף ב', ובשמות הרבנים שממליצים על הבחור החדש, והסכימה לפגישה. רצתי לבחור ואמרתי לו, תשמע, יש פגישה? היה מבסוט, הלך לפגישה לא לפני ששנורר מכולם חולצה וכובע, מכנסיים ועניבה. נגמר הפגישה, היא מתקשרת הביתה ואומרת, תשמע, הוא נראה בחור טוב, אבל הוא לא התעניין מה אני רוצה, ישר הזמין שתי קולה, ואני בכלל רציתי מים. אני שמעתי את זה ותכף ידעתי שמתאימים, נו באמת מה עם קולה, מי צריך לשאול בכלל? עניתי לה, אני בכלל לא חשבתי להזמין לאף אחד, לא קולה, לא מים, אם היא צמאה תבקש סליחה רגע ותלך לברז. אבל מצד שני הוספתי, אולי בגלל זה לא התחתנתי עד עכשיו. היא צחקה, ואז אמרתי, מיני יובי, תאריכי לו את זה, מים זה בחינם, הוא רצה לפנק עם קולה, אז מה את רוצה? אמרה, אויה, אמרתי, בטח אויה, אפילו אויו, וקבענו עוד פגישה. אחרי פגישה אמרה, דווקא בחור טוב, אבל נסע איתי בחזור באותו אוטובוס. אמרתי לה, מה הבעיה? אמרה, לא נעים שכולם ידעו שנפגשנו? אמרתי, ולמה לא נסעתם מונית? אמרה, דווקא הציע מונית, אבל אני לא רציתי. חשבתי בליל, מה הבעיה שלה? גם לא רוצה מונית וגם באה בטענות על אוטובוס? מסכן, איזה חיים מחכים לו. אז אמרתי, אתם מתאימים לגמרי. נפגשו עוד כמה פעמים ויום אחד מודיעים לי שהם מתארסים. אמא שלי אומרת לי, תראה מה קורה אם השידוך הזה מתאים בכלל. כעת נזכרת, אני אומר לה. הגעתי, כל הבניין כבר דיבר אנגלית. אני לא מכיר אנגלית, לא מכיר קלה, לא מכיר כלום. נכנס, כולם מדברים אנגלית בקולי קולות. אבל באמצע הסלון אני רואה שתי זקנות מדברות עיראקית. מה מתברר? בחוץ חשבתי כמו כולם אשכנזים, בפנים מתברר לשניהם סבתא אחת עיראקית. תבין, טקסס, סבתא עיראקית. הם היחידות שדיברו עברית וגם הם דיברו בעיראקית, כך שבכל מקרה לא הבנתי כלום. מה חשוב לא הבנתי, אין והגפן באין והגפן, דבר עונאי ומתקבל, כשביקשו ממני לדבר כנציג השטחנים, נסעתי שם נאום, תתפלא, מה היה הנאום? מעט השם הייתה זאת, היא נפלט בעינינו. כשאני חושב בלב על משמעות הדברים שאמרתי שם, זה היה מעליב במקצת. אבל ממילא כולם צעקו באנגלית, ואף אחד לא הקשיב, וגם אם הקשיב, הוא לא הבין מילה ממה שאמרתי. יש עוד קטע קטן מהחתונה, שמסדר הקידושין באמצע החופה שאל מי השטחן, אמרו לו שאני, הוא שאל, הוא קיבל כסף? מתברר שלא קיבלתי אפילו לירה. אז הרב עשה מקבית קטנה שם מתחת לחופה ודאג שימסרו לי 200 דולר בשעת החופה. זה לא היה כל כך נעים שעושים לי מקבית, אבל היה די נעים לקבל 200 דולר, אני חייב להודות, ולכן הזיווג הזה קיים עד היום, דורות ישרים מבורכים. האמת שהסיפור קצת נשכח ממני, אבל ברגע ששמעתי את הסיפור שלך על שבעת הקברים של משפחת ברנשטיין, ועל הכיתוב מעט השם הייתה זו נפלט בעינינו, תכף ומיד נזכרתי בנאום שלי בטקס הרירוסין של השידוך המשונה הזה, שהתחיל בגלל אי נעימות מהבחור הזה שרצה שידוך, ונגמר באי נעימות נעימה מאוד מתחת לחופה. אם ההשוואה הזאת עושה לא נעים לגיבורי שני הסיפורים, אני מתנצל מראש. עדיין, מעט השם הייתה זו אי נפלט בעינינו. זה הסיפור שלי. ואם אתה מפרסם את זה, אני מבקש ממך, תתקשר לפני כן, תודיע, כדי שאני יכול להגיד לאבא שלי ואמא שלי, שעדיין מקשיבים לך, בתוכניות שלך, לשמוע את הסיפור. אני מקווה, אני יודע שאני לא כותב כמו האבא שלי, אבל עדיין הסיפור הוא סיפור נחמד מאוד לפני ראש השנה, ואני מאחל לכל המאזינים שלך שנה טובה וכתיבה וחתימה טובה.
עכשיו איתכם עצות מהחיים, לקט מסיפורי חיים ולדר.
כל חיי תמיד איתי, כל
מבצע בסונול, קונים ספל טרמי, מקבלים את הקפה מתנה וממלאים את הספל מתי שרוצים, רק בחמישה שקלים. סונול,
הרבה יותר אפשרויות.
השבוע מחירה מטורפת בשקם אלקטריק, כל המחלקות, כל המוצרים, הכל ב-24% הנחה וב-24 תשלומים שווים.
לקוחות כל הבנקים, בנק איגוד מציג הלוואה מהירה לכל מטרה, מהיום למחר. חייגו עכשיו לבנק איגוד, כוכבית 5757. מתן אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק.
המרכז להכשרה מקצועית מבית רטורנו מזמין אתכם להצטרף לקורס משולב של מדריכי רכיבה טיפולית ומערבית. הקורס המשולב מקנה תעודת מדריכי רכיבה מערבית על פי חוק הספורט ותעודת מדריכי רכיבה טיפולית המוכרת בכל קופות החולים. אין צורך בידע מוקדם. קורסים נפרדים לגברים ולנשים. לפרטים 02-999-8244 שלוחה 8. 02-999-8244 שלוחה 8. ההרשמה בעיצומה. לאלמנות רבות אין אפשרות לחתן את ילדיהן. חסדי נעמי חיתנו במהלך השנה החולפת למעלה מ-120 יתומים. עזרו לנו גם בחתונות הבאות. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי ותורמים מנות לחתונת יתומים. 1-800-677-777 1-800-677-777.
ההפתעה הגדולה של חודש כסלב, והפעם נסיעה מיוחדת לנשים עם הרבנית לסרי לקברות הצדיקים שבאוקראינה. רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, הבעל שם טוב הקדוש, רבי נתן ורבי נחמן מברסלב, 26-29 בדצמבר.
השם ישמור אתכם לעד, איזה תענוג, זה שמחה גדולה. כל הנשים מוזמנות עם הרבנית לסרי לבוא להתעלות. ברוך השם, כל מי שנסע איתנו חזר עם הרבה הרבה ישועות.
חייגו עכשיו 058-329-5656 058-329-5656.
מהפכה ברפואת השם בהנהלת דוקטור יגאל ניאזוב. בואו להכיר את החדשנות והטכנולוגיה בתחום רפואת השיניים. שתלים איכותיים בסריקה ממוחשבת ללא מדידות כואבות, ברמת הדיוק הגבוהה ביותר ובמחירים ללא תחרות. והאיכות? זירקוניה, הכתר המתקדם והאיכותי ביותר. חייגו עוד היום לרפואת השם 03-619-2885.
אתם או ילדיכם סובלים מבעיה רפואית?
אני כבר 8 שנים סובל מהתמוטטות בצוואר. פניתי לביטוח לאומי כבר כמה פעמים ודחו אותי.
כדאי שתדעו יותר על הזכויות שלכם בביטוח הלאומי, במס ההכנסה ובחברות הביטוח.
אנחנו נבחן את העניין הזה הרופאים שלנו, כי נראה לי על פניו
שאכן
מגיע לך קצבה.
האזינו ביום רביעי הקרוב לתוכנית עניין משפחתי בהתארח הרב שמי שזירי, יושב ראש החברה המרכזית למימוש זכויות, שישיב לשאלותיכם בכל הנוגע לזכויותיכם. עניין משפחתי, רביעי ב-11 בבוקר, כאן בכל חי.
ברמה לי זה הצדיק, רבי דוד אבוחצירא לפנות אליך ולא פניתי, אולי אני חוטא על החטא.
נו, אחרי שרבי דוד אבוחצירא אמר לך לפנות, מה יותר מזה?
עכשיו איתכם, עצות מהחיים, לקט מסיפורי חיים ולדר.
כל חי תמיד איתי,
שולח לך את אחד הסיפורים המיוחדים והמרגשים שקיבלת מימיך. סיפור שהחל לפני למעלה מ-70 שנה ועדיין לא הסתיים. מלבד היותו מרתק, מרגש ומפתיע, יש בו גם סוג של עשיית צדק שהייתה צריכה לעשות כבר הרבה שנים. אנו משפחה רגילה עם מספר גדול של ילדים יחסית. לפני 6 שנים התחלנו לשמוע שידוכים לבנינו השני, וכמובן החלו לזרום הצעות טובות, שכן מדובר בבחור מצוין, נאה ובעל מידות טובות ומיוחדות. כמו רבים, אנו נוהגים לברר לא רק על המועמד או המועמדת, אלא גם על המשפחה. זה לא שאנו מחפשים ייחוס, אבל כפי שמומלץ לבדוק באחי הקלה, כך מומלץ להכיר את שורשי המשפחה. הוא נפגש עם כמה מועמדות ופסל, ואז הוצאה לו מישהי נפלאה מבית מצוין. הבירורים הראשונים היו מרשימים, ואחת מקרובות משפחתנו הכירה באופן אישי את הכיתה של הקלה. היא בררה עליה וגמרה עליה את ההלל. החלטנו לתת תשובה חיובית. הבחור והבחורה נפגשו 4 פעמים. השידוך הלך בצורה חלקה ונפלאה עד שהשניים סגרו ביניהם. ולנו ההורים לא נותר אלא להיפגש ולהכריז על וורט בבית הקלה כמקובל. הגיעו חבריו של החתן, הגיעו חברותיה של הקלה, היה שמח, מזל טוב, עוד ישמע דיבורים ראשונים לגבי חגיגת האירוסין בשבוע הקרוב. רק מה, יום לאחר הוורט מגיע בנינו החתן לישיבה. הוא כמובן מתקבל בשירה וריקודים. אבל בערב ניגש אליו בחור שהדרך הכי עדינה לכנות אותו היא לא העיפרון הכי חד בקופסה. ומה הוא אומר לבן שלי אם לא כך? אתה בטח יודע שהקלה שלך גיורת. הלם. גיורת, אומר הבן שלי? אין מצב, אבא שלה אברך, אח שלה בכור אברך, אחים בני ישיבה, ידידי, טעית בכתובת. לא טעיתי, אומר הבחור, פשוט תברר. בני התקשר הביתה מבוהל והביל גם אותנו. אם לא הצלחנו לעלות על משהו מהותי כזה, על מה עוד לא הצלחנו לעלות? התקשרנו לשטחן שגם הוא נשמע מופתע מאוד, אבל זה לא אמר לנו כלום, כי שטחנים יודעים להישמע מופתעים גם כשהם לא. הוא חזר בתוך חצי שעה ואמר לנו, המידע לא נכון. הבחורה לא גיורת. גם הוריה לא גירים. וגם הסבים והסבתות אינם גירים. אבל נכון, הסבתא רבא מצד האב היא באמת גיורת. טוב, זה נשמע אחרת לגמרי, כי מכיוון שבנה של הגיורת, סבא של הבחורה, ניסה ליהודיה, בכל מקרה ארוסתו של בני אינה אפילו בגדר גיורת. ובכל זאת, לבן שלי הייתה איזו תחושה רעה. אני חושב שמה שהטריד אותו לא היה עניין, מה שהטריד אותו לא היה עניין הגירות שבאמת היה רחוק מאוד, אלא העובדה שיש היודעים על כך. אני רואה אנשים הללו משחקים בקרב הגיל הזה, אולי בקרב כל גיל. וכאן אני מגיע לנתון המפתיע הראשון שאין שום דרך להסבירו מלבד השגחה עליונה. אמי, שהיא אישה מבוגרת ומתגוררת בביתנו, הייתה בכל העניין ושמעה את הסיפור. היא ראתה את צערו של בני שתכף אחרי אבות קיבל מידע שהוריד לו את מצב הרוח. היא ביקשה מאיתנו להתעניין על תולדות המשפחה, כלומר, מי בדיוק התגייר שם ומדוע. ביקשנו מהשטחן לברר הזאת. בתחילה הוא היסס. הרגיש לא נעים. אבל אני אמרתי לו שאנחנו דורשים זאת, כי ממילא אנחנו יודעים, זה לא משהו שיהרוס את השידוך, אבל יש לנו בקשה לדעת את כל הפרטים. הוא חזר אלינו שוב ואמר, ההורים של הסבא רבא של הקלה היו זוג עיקרים מאוקראינה, בשם ויטיוק. לעיקר היה דווקא שם יהודי, שימון. שימון ויטיוק. אבל ככל הידוע הם היו גויים. אמי רק שמעה את השם והחלה לבכות בכי תמרורים שלא יכולנו להפסיקה. לא ידענו איך לפרש את הבכי הזה. ליבי אמר לי שזה קשור לשואה, שכן אמה הייתה ניצולת שואה. אך לא ידעתי אם הבכי הזה פירושו שאין אנו יכולים להינשא למשפחה הזו, או אולי פירוש אחר. שבו ואספר לכם על שימון ויטיוק, אמרה אמי. התיישבנו מתוחים. שימון ויטיוק היה עיקר אוקראיני גוי שהתקורר בגבר ורשוקה באוקראינה בתקופת מלחמת העולם השנייה. בניגוד לכל סביבתו האנטישמית, שימון ויטיוק אהב יהודים. הוא נהג לומר למשפחתו כי היהודים הם עם קדוש וכי צריך לכבד אותם. הוא ואשתו היו מרבים לקרוא בתנך, ותקופה מסוימת בחייהם אף שמרו שבת. ואז הגיעה השואה, הנאצים כבשו את אוקראינה. ולגבי היהודים היה להם מי שיעשה את העבודה עוד יותר טוב מהם. כל שהיו צריכים זה להתיר את דמם של היהודים, והגויים והאוקראינים עשו את השאר. הם צדו את היהודים פשוטו כמשמעו ורצחו אותם בכל מיני מיטות קשות אכזריות. הם לא הסתפקו בלהרוג, הם גם השקיעו זמן ומשאבים בלחפש יהודים ששרדו או התחבו כדי לשחוט אותם, זקנים, אנשים, נשים וטף. האזרחים המעטים שסייעו ליהודים חיו בפחד מתמיד מפני מלשינים רבים ומפני העונש הקשה שהושט על כאלה שהסתירו יהודים. שמעון ויטיוק יחד עם אחיו מרטין בנו מתחת לתנור הבית שלהם מרתף, ובו החביאו 10 יהודים רק במרתף של שמעון, ועוד מחבואים אחרים. שמעון שיאבד עצמו להכיל ולהשקוט את היהודים, ואילו מרטין בנה מקומות ומסתור ליהודים נוספים. לילה אחד הבחין שמעון שכלבו נובח בטירוף לכיוון השדה המקיף את ביתו. הוא ניסה להשתיק כוח ללא הצלחה. הוא יצא לשדה ושם גילה אישה יהודיה מסתתרת מפני חיות האדם הנאציות ועוזריהם האוקראינים. האישה התחננה לפניו שירחם עליה ולא יהרוג אותה. שמעון הרגיע אותה, אמר לה שהוא לא יעשה זאת. לאחר שנרגיעה היא הוציאה טבעת יהלום יקרה ואמרה לו, אני אתן לך את הטבעת אם תמצא לי מקום מסתור. שמעון למרבה הפלא לקח את הטבעת והוביל את האישה למקום המסתור שלו מתחת תנור ביתו יחד עם היהודים האחרים. כך היא שרדה יחד עם שאר האנשים תוך שהם זוכים למזון ולמשקה, עד שנוצר מצב בו פשטה שמועה ששמעון מחזיק מתחת ביתו יהודים. זה העניין של שעות שהנאצים יפשטו על המתחם. שמעון הודיע ליהודים שעליהם למצוא מקום חילופי ושאחיו מרטין יעזור להם למצוא. הם יצאו בחיפזון מהמסתור והודו לו בכל ליבם. אחרונה ניגשה האישה ועודתה לו, ואז שלף שמעון מכיסו את הטבעת. זה שלך, אמר, אני שמרתי את זה אצלי בינתיים. האישה השתוממה מאוד. אם התכוונת מראש להחזיר את הטבעת, מדוע לקחת אותה ממני מלכתחילה? אם את מתעקשת לשאול, אסביר לך, אמר שמעון, העיקר הטוב. רציתי שתרגיש את כאן הכי טוב בעולם, שתאכלי את האוכל בידיעה ששילמת עליו. כעת אני מחזיר לך, כי אני חושב שהיא עשויה להיות לך לעזר בהמשך. היהודים ברכו אותו באלפי ברכות ונפרדו איש איש לדרכו. שעות ספורות לאחר מכן הגיעו הנאצים. מי שראו שאין שום יהודי תפסו את שמעון והחלו לענות אותו עינויים קשים כדי להזכיר את היהודים שהוא ואחיו מחביאים במקומות אחרים. שמעון ידע שלא יוכל לעמוד בעינוייהם, אך למזלו הייתה בידו תחבולה אותה למד מהתנך, שאותו למד מדוד המלך. הוא נזכר בפרק בו ברח דוד מפני שאול והגיע אל אחיש מלך גת, ושם זיהו אותו עבדי המלך וסיפרו לאחיש מי הוא האורח הנכבד, וזה רצה להורגו. דוד שביותו מלך תמה על הקדוש ברוך הוא מדוע ברא משוגעים בעולם, הבין שזו הדרך היחידה שלו להינצל, וביקש מהקדוש ברוך הוא, ענני מותה שטות שבראת שקראתי עליך תיגר. וכך נאמר בנביא, וישנו את העמו בעיניהם, ויתעלל בידם, ויתב על דלתות השער, ויורד דריר על זקנו. וביתו של אחיש הייתה אי ואימה שוטות, והיו צועקות שתיהם ומשתות מבפנים, ודוד היה צועק ומשתה מבחוץ. אמר להם אחיש, הנה תראו איש משתגע, למה זה תביאו אותו אליי? חסר משוגעים אנוכי, כי הבאתם את זה להשתגע עליי. ובאותה השעה סמך דוד אמר לו הקדוש ברוך הוא, טובה היא השטות. ש... שמעון, שהיה אחד הגויים היחידים שלמד את התנ"ך, החליט לחכות את מעשה דוד, ועשה את עצמו משוגע, הוא מלמל דברים, הוא פלבל בעיניו, ראו הנאצים שאין מי לדבר, והניחו אותו לנפשו. זה הסיפור של שמעון ויטיוק, אמרה אמי, ויודעים אתם ממי שמעתי אותו? מפי אמי היקרה, שתמיד דיברה עליו ועל אחיו מרטין, שהצילו את חייה. כן, זו הייתה אמא שלי, זו שמסרה לו את הטבעת. היא אמרה שצריך למצוא אותו, להכריז עליו חסיד אומות העולם. אבל הימים היו ימי הקומוניזם, אף אחד לא חשב שניתן בכלל למצוא מישהו שם. והנה, כעת אני לא מאמינה, מגיע אלינו בהשגחה עליונה, בלתי רגילה. הצאצאה שלו, ככלה לביתי, לבני. ואני רוצה לומר לך, אמר, היא פונה לבני, שאני רואה לעצמי זכות שממנו יצאה כלתך. זה לא סתם, ואני מבקשת באופן דחוף לפגוש מישהו מבני המשפחה שיספר לי מה עלה בגורלו. זה היה מרגש ביותר, ראיתי שמצב של רוחו של בני התהפך לגמרי לטובה. התקשרנו שוב לשטחן האומלל שכבר היה מוכן לוותר על דמי השידוחים שלו מרוב אי נעימות. הופתע לשמוע את הנימה החדשה בקולנו. הסבתא של הבחור חייבת לפגוש מישהו מבני המשפחה. התברר שביתו של שמעון, זו שהתגיירה, כנראה בהשפעת הוריה, נותרה עוד בחיים. זקנה, ויש אישה. הם החליטו להיפגש לפני האירוסין באולם עצמו. היא ישבה שם וסיפרה לנו שלאחר השואה, אביה לא יתנה נפשו מרוב צער ובושה על מה שעולו בני עמו ליהודים. אך לא היה לו שום דרך להתגייר. בעידודו היא קמה ולכה לארץ ישראל והתגיירה. הקימה משפחה למופת, ובנה הוא הסבא של הכלה. היא סיפרה שמרטין נעלם לאחר המלחמה, מרטין, אחיו של שמעון, דווקא לא על ידי הנאצים, אלא על ידי הרוסים. לטענתה, הסיבה להיעלמותו הוא משפט אחד מיותר שאמר שהיה בו משום זלזול לסטלין. אז מה אם יש לו שפם, אמר? גם לי יש שפם. המשפט הזה בלבד גזר את גורלו. הוא נעלם ולא נודעו עקבותיו. סבא קלה אמר שפנה ליד ושם שיכירו בשמעון לאחר מותו כחסיד אומות העולם. אחרי משום מה התעלמו מהסיפור ולא עשו זאת. אני מקווה שלאחר שתפרסם את הסיפור המדהים הזה, מישהו שם יתעורר ויכיר בשמעון ויטיוק, שהציל עשרות יהודים בשואה כחסיד אומות העולם. אך מבחינתי העובדה שיוצאת לך לצו הפכה ליהודיה, הקימה דור ישרים מבורך, הוא אות הכבוד הכי גדול שגוי חסיד שכמותו יכול היה לקבל. היא סיימה את הסיפור, האורחים הגיעו, ורגע לפני שפנינו לכתוב את שאר התנאים, עצרה אמי את נכדה הרטן, הלא בני, ושאלה אותו, תגיד, כבר קנית טבעת אירוסין לקלתך? עדיין לא, אמר בני, אנחנו נלך בשבוע הקרוב. זהו שלא, אמרה אמי, חכה רגע. היא פתחה את עתיקה והוציאה משם שקית קטנה. פתחה אותה. הייתה שם טבעת עם יהלום מרשים מאוד. ניתן היה לראות שהיא איננה חדשה, אבל מפוארת ויקרה כמותה מעולם לא ראינו, וגם לא היה בתקציבנו לקנות. זו הטבעת שהורישה לי אמי, זו הטבעת שהיא מסרה שם בשדה, לשמעון ויטיוק הגוי החסיד. זו הטבעת שהוא החזיק אצלו כדי לתת לה תחושה טובה, וזו הטבעת שהוא החזיר לה, כשכבר לא יכול היה להסתירה. תן את הטבעת הזו לכלה שלך, והיא תלווה אתכם כל חייכם, ותהיה תזכורת להשגחה העליונה שזימנה את צאצאו של הניצולת עם צאצאו של המציל. הטבעת הזאת שייכת לשניכם, וכך היא גם תישאר. זה הסיפור, בידי תמונתו של שמעון ויטיוק, וכן הקלטה שערכתי לסבתא הזקנה שכבר לא בין החיים. ויהיה הסיפור הזה לזכרו של הגוי חסיד אומות העולם שמעון ויטיוק ואחיו מרטין, שצאצאיו יהודים קשרים ויראי שמיים, שאני כל כך נרגש להיות קשור אליהם קשר דם עד עולם. ערב טוב לצאצא, אני לא אגיד מאיזה דור, שלישי, רביעי, של שמעון ויטיוק. אני רק אזכיר שאנחנו עשינו עיוות של הכל למניעת זיהוי. ערב טוב לך. אז קודם כל, הסיפור הזה מרגש ומצמרר, ואני רציתי לדעת, מה אתם הרי חרדים מכמה דורות, והאם סיפרו לכם?
אם כן, אני בתור ילד שמעתי את הסיפור הזה בכמה הזדמנויות, מכמה משפחה.
ומה אתה שמעת? כלומר, איך אתה, מה המורשת שאתה קיבלת משמעון ויטיוק, שבאמת בעיניי הוא גיבור, חסיד אומות העולם, וגם זכה שצאצאיו יהיו יהודים. איזה כיוון דיברו עליו? באיזה צורה?
באמת שהיה לו כנראה איזה מיטות יהודי, אולי הוא באמת היה גוי, אבל היה לו משהו שבא מהר סיני. הוא סלד מהכומרים, את הלחם לא מרחו לילדים שלו בדם, כמו שנהגו עם רוח והסלוויצ'ים של הילדים האחרים באותו עיירה, אותו כפר, הם תיאבו את זה. הוא תמיד אמר לכבד את היהודים, הוא למד איש כדי לדבר איתם, לעשות את העסקים עם אנשים תושבי ברודי שהיו גרים באזור, והיה אומר לכבד אותם, והם עם קדוש, והוא היה גם מקריא להם
מהתנך, תהילים. שזה בעצם מהתנך, הציל אותו בסוף. זה הציל אותו כי הוא קיבל משם את העיצה להשתגע בפני הנאצים, שזה סיפרנו. תגיד לי, מה אתה כילד ככה, איך הסתכלת על הדבר הזה? זה מילא אותך גאווה, זה בעצם, מה זה עשה לך?
כן, כילד שמחתי שיש לי כזה
סיפור.
כן, גיבור במשפחה.
זה חשוב מאוד.
כן, הייתי קורא הרבה סיפורי שואה מכל הסוגים, וידעתי שלא היה הרבה אפשר להציל, והיו מעט גיבורים, רובם התפרסמו חוץ ממנו עד ערב זה, וזה יפה מאוד, אני שמח בזה.
עכשיו, ביתו, בעצם זו שהתגיירה, זאת שהדבקה בעם היהודי, היא, אני מבין שהיא נפטרה לפני
שנה.
וואו, באיזה גיל?
94.
בגיל 94, לפני שנה היא נפטרה. פשש, ואותה אתה כן הכרת כל חייך. את שמעון עצמו כמובן שלא.
לא.
עכשיו, אנחנו נשמע עכשיו הקלטה. הקלטה שנעשתה עם, עם אותה בת, שאנחנו לא אומרים את שמה. אנחנו נקשיב לזה דקה ונחזור.
היה לנו במטבח מרתף. במטבח על יד האיפה התנור, היה כזה, אולי לא הרגישו ששם יש אדמה, ובפנים היו דבר מזיקים תפוח אדמה בחורף. אז כנראה זה היה, במקום תפוח אדמה, יכול להיות שם עם בעיה, אז יהודים שם נקבעו למטה. שם איזה עשר יהודים אולי היו במרתף הזה.
מרטין גם היה מחביא יהודי.
הוא היה עוזר, הוא היה מביא אוכל, הוא היה מטפל בזה. כדי שיהיה מה לחוש, אז הוא היה כזה בן זה. ואבא היה במקום הזה, וזה מה שאני זוכרת. ומה עם האמא, אני צריכה דווקא לחשוב ככה. ואז שכחת איך זה עבד. בגלל שבאנו באו גרמנים, הלכו את הצעירים לעבודה לגרמניה.
אוקיי, אז בעצם היא מספרת כאן, אני לא חושב שהיא מספרת הרבה, אבל אנחנו שומעים כאן את התמצית של הדברים, היא אחר כך גם מספרת על אחיו מרטין. בוא תספר עליה, זה לא פחות מעניין.
כן, כיוון שאני לא רוצה לחשוף את המקום שבו היא גרה, אני רק יכול לומר שאני הכרתי אותה ב-30 שנה האחרונות, והיא הייתה קודם כל בעלת חסד, אבל הכל בשקט. אחרי שהיא נפטרה, שמעתי על כמה אנשים שקיבלו ממנה עזרה. היא הייתה עובדת, ואת כל מה שהיא מרוויחה מעבירה לאחרים, והיא הייתה אומרת, אני לא צריכה שום דבר, כל מה שאני צריכה, הקדוש ברוך הוא שולח לי. היא באמת הייתה מוצאת ברחוב כל מיני דברים שבדיוק היו חסרים לה. זה יכול להיות מחלק מסוים לכלי עבודה שאיתו עבדה, שזה היה חסר סיכוי למצוא את אותו חלק מאיזה דגם של מכונה עתיקה, והיא בדיוק מצאה, כל מה שהייתה צריכה היא הייתה מוצאת ומסתפקת במועט, ממש ככה היא הייתה בצניעות בכל הדברים, הייתה גם מוכרת והייתה מעבירה את הכסף לחלשים למסכנים ולנערים שגרו באיזה שכונה שהם היו מגיעים לידי פשע וכל מיני מעשים לא טובים, הייתה נותנת להם מה שצריכים ומעודדת אותם לעזוב את הדרך הרע, והיו אנשים שבחורים שבזכותה הגיעו ללימודים ונהיו מהנדסים ואנשים
היא הייתה מדברת איתכם על אבא שלה?
כן, אני זוכר שכן, לצערי רק בשנים האחרונות החלטתי לעשות עם זה משהו, אחרת הייתי מתעד אותה יותר.
אני מבין שיד ושם עדיין לא הכיר בו כחסיד אומות העולם.
לא, ההתייחסות שלהם הייתה מזלזלת, והחלטתי שאני אמשיך אותם אצלך ולא אצלם.
אז קודם כל אני חייב להגיד לך ש200,000 מאזינים זה הנצחה אדירה, ואני לא חושב שזה ייגמר בזה. אני חושב שהסיפור הזה הוא מיוחד מכפי שישאר ככה, אני חושב שמגיע לו הרבה יותר. לסיום הייתי רוצה איזה שיר שאתה מרגיש שהיה נכון להשמיע, שקשור או לגוי חסיד אומות העולם שמעון ויטיוק, אפילו הייתי קורא לזיכרונו לברכה, או לבת שלו, הסבתא רבא או סבתא שלכם, אנחנו לא נגיד פה איזה שיר.
הכל מתאים, זה חלק מצוקי הנחמה של יפיס עלייך אלוקייך כי סוף חתן על הוקלה, וגם נבואות אחרות, אז פייס אבי ונאי חורי, כולם נקבצו ובאו.
אתה בעצם רוצה לבטא את זה שהיא זכתה ללדור ישרים מבורך, זה מה שאתה אני בהחלט מתחבר לזה. תודה לך, אנחנו לא נגיד את שמך, אבל ריגשת, ואין מבחינתנו שמעון ויטיוק קיבל לפחות כאן בתוכנית את הכבוד הראוי לו, ואנחנו רק מתחילים בזה. ערב טוב לך. אנחנו מסיימים את הספיישל המיוחד של עצות מהחיים. כאן חיים ולדר, ולהשתמע שבוע הבא בתוכנית עצות מהחיים.
שלום, כאן חיים ולדר, בתקליטו 12 של חבורת תרי"ג.
לפתע.
אני נופל!
גדי! צעק גדי כשהחליק להתגלגל בגרם המדרגות אל תוך החושך.
אוי, השם! תוציא אותנו מפה כבר!
אני לא יכול לקור!
אוי ואבוי, מה נעשה עם גדי עכשיו?
נאמר פרק תהילים, ואז כבר נדע מה לעשות.
חבורת תרי"ג!
חבורת תרי"ג! עכשיו בחנויות, למנויים חייגו 0722-79-6666.
שלום, מדבר הרב איתן אקשטיין מרטורנו. יודעים מה ההבדל בין משחק למאמר?
השבוע, מחירה מטורפת בשקם אלקטריק. כל המחלקות, כל המוצרים, הכל ב-24% הנחה וב-24 תשלומים שווים.
לקוחות כל הבנקים, בנק איגוד מציג הלוואה מהירה לכל מטרה, מהיום למחר. חייגו עכשיו לבנק איגוד, כוכבית 57-57. מתן אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק.
עדיין סובלים מכאבים? ביקיור לייזר, המכשיר עם הפעולה הכפולה שמטפל גם בכאב וגם במקור הבעיה. עכשיו במחיר מיוחד, חייגו, כוכבית 3414.
דלתות פנים קונים פעם ב-15 שנים. שלום, כאן משה גלמין. אני מעדיף וממליץ ללקוחות על דלתות פנים חמדיה. רק לדלתות חמדיה יש גם דלתות פטנט אקוסטיות מונות רעשים, גם דלתות פנים עמידות במים, וגם מגוון העיצובים והצבעים הגדול בישראל.
ישראל עוברת לדלתות חמדיה, מבחר דלתות הפנים הגדול בישראל.
הרבה יותר אפשרויות.
דלתות חמדיה!
ההפתעה הגדולה של חודש כסלב, והפעם נסיעה מיוחדת לנשים עם הרבנית לסרי לקברות הצדיקים שבאוקראינה. רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, הבעל שם טוב הקדוש, רבי נתן ורבי נחמן מברסלב, 26-29 בדצמבר.
השם ישמור אתכם לעד, איזה תענוג, זה שמחה גדולה. כל הנשים מוזמנות עם הרבנית לסרי לבוא להתעלות. ברוך השם, כל מי שנסע איתנו חזר עם הרבה הרבה ישועות.
חייגו עכשיו, 058-329-5656. 056-358-329-5656.
מהפכה ברפואת השם בהנהלת דוקטור יגאל ניאזוב. בואו להכיר את החדשנות והטכנולוגיה בתחום רפואת השיניים. שתלים איכותיים בסריקה ממוחשבת ללא מדידות כואבות, ברמת הדיוק הגבוהה ביותר ובמחירים ללא תחרות. והאיכות? זירקוניה, הכתר המתקדם והאיכותי ביותר. חייגו עוד היום לרפואת השם 03-619-2885.
השבוע, מחירה מטורפת בשקם אלקטריק. כל המחלקות, כל המוצרים, הכל ב-24% הנחה וב-24 תשלומים שווים.
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים מזכירה. נהג מסעית, אל תנהג כשאתה עייף.
בכל מקום תמיד איתי, בכל שעה בשבילי, כל חי בקצב שלי. דברי תורה והלכה, גם אמונה וביטחון, מדברים לכל אחד בתדר הנכון. כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
חדשות כל חי, השעה 12:00.